השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. כל מרצי חב"ד במקום אחד.
שיעור ערב טוב לכולם. לפני 300 שנה, אוקראינה רעדה מהמלחמות של הקוזאקים. הקוזאקים השתוללו, התפרעו, וכמו תמיד היהודים היו אשמים. הם חיסלו עיירות שלמות, רצחו קהילות, בזזו, חמסו, פגעו ברכוש. החיים היו קשים מאוד. ערב שבת, יהודים מתכנסים לבית הכנסת. המצב רוח על הפנים. כולם מודאגים, כולם שבורים, והרב רואה שצריך לעודד את הרוחות, לעודד את הנשמות. אז באמצע התפילה הוא עולה על השולחן והוא נותן נאום. הוא אומר, רבותיי, עוד מעט משיח יבוא. הוא יתקע בשופר גדול בירושלים. הוא יעלה את כולנו לארץ הקודש. לא נראה יותר את הקוזאקים, לא נשמע מהם. עוד יבואו ימים טובים. אחד האנשים שהיה בקהל מאוד מאוד התרגש מהדרשה של הרב. הוא חוזר הביתה ועוד לפני הקידוש, הוא אומר לאשתו, בילה, כל הצרות האלה, עוד מעט זה ייגמר. משיח יבוא ויתקע בשופר גדול, ואנחנו נעלה לירושלים, ויהיה טוב. היא אבל הייתה אישה מאוד מעשית ומיושבת. והיא אומרת לו, מנדל, אבל מה יהיה על הברווזים? מה יהיה על כל מה שאנחנו הכנו פה? יש לנו פה פרות ואפרוחים ותרנגולים. למי נשאיר את זה? לקוזאקים עם אח שמם. אבל הוא יודע כולו נלהב מהדרשה של הרב, הוא אומר לה, על מה את מדברת? אנחנו נעלה לארץ הקודש ולא נראה יותר את הקוזאקים. היא חושבת רגע ואומרת לו, תשמע, תחזור לרב, תגיד לו שיש לי רעיון יותר טוב. שהקדוש ברוך הוא יעלה את הקוזאקים לארץ ואותנו ישאיר פה עם הברווזים. אנחנו מתפללים למשיח. מאמינים במשיח. שלוש פעמים ביום מבקשים ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. אבל בואו נודה על האמת. כשרגע פורטים את זה לפרוטות את המילה משיח, וחושבים מה יהיה אז, אצל, לא יכול להגיד אצל כולם, אבל אצל חלק, בטח מישהו טיפוס מיושב בטבעו, מתגלה איזה חשש כזה, איזה הרהור, איזה מחשבה קטנה במוח. באמת? זה יכול לקרות הדברים האלה? אתה מתחיל לקרות, בואו נקרא בפרשת השבוע שלנו מה התורה מבטיחה בנוגע לימות המשיח. ואנחנו נשים לב שיש את הספק הקטן הזה בלב. זה רציני? זה יכול לקרות? ובעיקר, למה שזה יקרה? העולם שלנו נראה לנו כל כך טבעי, כל כך יציב. מה פתאום שהכל ישתנה? בואו נראה, ניקח ככה, נאחוז את השור בקרנב. ולא נטייח. נלך על ההבטחות הכי גדולות של הנביאים על ימות המשיח. על ההבטחות שלומדים אותם מפרשת השבוע שלנו, שנרמזים בתורה עצמה. ונראה עד כמה זה גדול, עד כמה זה שונה, עד כמה זה ישבש את כל הסדר הטבעי, עד כמה זה ישנה את מנהגו של עולם, את העולם שאנחנו מכירים כל כך טוב. בואו נתחיל, מובאה מספר אחד. הפרשה שלנו מתחילה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, והיא מבטיחה כמה מיני שכר, כמו שנראה עוד מעט, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. התורה מבטיחה שעץ השדה ייתן פריו, הארץ ייתן יבולה. מה הנס פה? גם היום הארץ נותנת יבולה. אנחנו מבינים שמדובר על איזושהי הבטחה דרמטית, הבטחה שתקרה רק לעתיד לבוא, רק שבחוקותיי תשמורו, שכולם יהיו ירא שמיים. אומר המדרש תורת כהנים, מדרש תורת כהנים זה מדרש הלכתי, זה מדרש חשוב מאוד, ראשון במעלה. הוא אומר כך, לא כדרך שהיא עושה עכשיו, אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון, שהייתה נזרעת ועושה פירות בין יומן. התורה מבטיחה לנו שבימות המשיח, כשמשיח יבוא, החקלאי יזרע את החיטה והשעורה באדמה, ובאותו יום האדמה תצמח פירות. חסל סדר חורף, חסל סדר קיץ, לא צריך להמתין 5 חודשים, כן גשם, לא גשם, כן חמסינים כמו בשבוע שעבר, לא חמסינים, אין מתח. בבוקר אתה זורע, בערב אתה קוצר. ככה התורה מבטיחה, ככה לומדים את זה מהתורה עצמה. לא איזה שם.
למי שזה נשמע תמוע, אני צריך שועית, אחרי 24 שעות
היא כבר צומחת. יפה מאוד. אני רוצה לחזור על מה שאתה אומר. אתה אומר שכבר היום יש דברים כאלה. שהנה השועית מצמיחה מהר מאוד. יש בגמרא דברים כאלה שאומרת כבר היום יש רמזים לימות המשיח. והמדרש ממשיך. כך הוא אומר, סודשי הארץ, דשא עשב, מלמד שבו ביום שהייתה נזרעת, בו ביום עושה פירות. אומר המדרש, כך היה בבריאת העולם. היה מאוד מהר צומח, וזה מה שיהיה לעתיד לבוא. אז זאת ההבטחה הראשונה. ההבטחה הראשונה שהפרשה שלנו מבטיחה, דואר מהיר, צמיחה מהירה. באותו יום שאתה זורע, באותו יום אתה קוצר. נהדר. אבל זאת ההבטחה הכי פשוטה כאן. וזה הולך הלאה, ועץ השדה ייתן פריו. מה ההבטחה ועץ השדה ייתן פריו? גם היום עץ השדה נותן פריו. מה ההבטחה הגדולה? אומר המדרש דבר מדהים, מכאן שאילני סרק עתידים להיות עושים פירות. היום אנחנו נוסעים קילומטרים מירושלים לבית שמש, אילני סרק. אלה, אלון, ברוש, אקליפטוס, עצי סרק. לעתיד לבוא, כל העצי סרק ייתנו פרי. לא יהיו עצי סרק לעתיד לבוא. כשמשיח יבוא, כל העצים ילבשו פירות. כל הברושים וכל הארזים וכל האקליפטוסים יהפכו להיות קלמנטינוס ותפוזים ותפוחים וגויאבות. אין יותר עצי סרק. כל העצי סרק יהפכו להיות עצי פרי. ככה הפרשה שלנו מבטיחה. ועץ השדה ייתן פריו. רק פירות יהיו. רק עצי פרי. לא יהיו עצי סרק. מדהים. הלאה. הפרשה ממשיכה, והשבתי חיה רעה מן הארץ. מדרש מפורסם מאוד בגמרא. מה זה והשבתי חיה רעה מן הארץ? מה זאת אומרת? מה, לא יהיו חיות? הקדוש ברוך הוא יהרוג את כל בעלי החיים, אנחנו זקוקים להם בשביל הטבע. מה זאת אומרת לא יהיו חיות? אז אומר המדרש, דעה ראשונה, שהקדוש ברוך הוא יסלק אותה מהעולם. דעה שנייה, דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא ישנה את טבע החיות לעתיד לבוא. הם לא יזיקו. האריה והנמר והברדלס וכל הבעלי חיים הטורפים לא יזיקו. אנחנו כולנו מכירים את הנבואה של הנביא ישעיה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבת. מספרים, היה פעם יהודי שפתח גן חיות. הוא רוצה שאנשים יבואו. הוא לא היה כל כך גדול כמו הספארי. היה צריך לעשות איזו אטרקציה כדי שאנשים יבואו. אז הוא תלה שלט בעיתון. אצלנו גן חיות בשיטת ימות המשיח. הנמר גר עם הכבש באותו כלוב. כמובן, מכל העולם באו לראות את הפלא. רואים, הנמר יושב, הזאב יושב לידו כבש קטן, הוא לא עושה לו כלום. אחד האנשים היה חייב לברר את זה. הגש לשומר, אומר, גלה לי את הסוד, איך אתם עושים את זה? לא מגלה. גלה לי את הסוד, כמה אתה מרוויח פה לחודש עבודה, נתן לך חודשיים מזכורת, תן לי, תגיד לי איך אתם עושים את זה. זה פשוט מאוד. אנחנו כל כמה שעות מחליפים את הכבש. אז פה באה תורה ומבטיחה לנו, והשבתי חיה רעה מן הארץ. ואומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, מעבירן מן העולם, לא יהיו חיות רעות. רבי שמעון אומר, משביתן שלא יזיקו. הקדוש ברוך הוא ישנה את טבע החיות, והם יפסיקו לטרוף. מה הם יאכלו? עשב. כיוון, ואומר, אומר רבי שמעון, על מה אני מתבסס שמשביתן, הפירוש הוא, לא שכפשוטו שהם לא יהיו, אלא שיהיו ולא יטרפו, הוא אומר, כי זה שבח יותר גדול. הם מתי הוא שבחו של מקום? בזמן שאין מזיקים, או שקיימים המזיקים, ובכל זאת אינם מזיקים. וכן אומר, וגר זאב עם כבש, מלמד שתינוק מישראל עתיד להושיט את ידו לתוך גלגל עינו של צפעוני, ומוציא מרה מתוך פיו. תינוק מישראל יוכל לגעת, מנחש ארסי, שום דבר לא יקרה לו. וכל זה עוד מילא. ובפרשת האזינו, בסוף התורה, התורה נותנת את המכה הכי גדולה. מה הנס הכי גדול שאנחנו מצפים לו בימות המשיח? חיית אמיתי? אומרת פרשת האזינו, אומר משה רבינו בשירה האחרונה לפני שהוא נפרד מעם ישראל, אני אמית ואחיה. מה הכוונה אני אמית ואחיה? את מי הוא ממית ומחיה? אומרת הגמרא בפסחים, מכאן לתחיית המתים מן התורה. אם יבואו אנשים ויכחישו את תחיית המתים, יגידו לא היה, לא יהיה, זה כל מיני רמזים של כל מיני מפרשים, אבל זה לא בתורה, זה לא משה רבינו. אומרת לך הגמרא, מכאן לתחיית המתים מן התורה. אין הרבה דברים שכתוב עליהם מכאן מן התורה. את זה הגמרא רצתה צורך להדגיש, כי היא ידעה שהרבה אנשים בישראל כופרים בזה. לא מאמינים שיכול להיות נס כזה. אומרת הגמרא, דע לך שיש איזה רמז בתורה עצמה, שעתידים המתים לקום ולהחיות. וכשאתה קורא את זה, בדרך הטבע יש לך מין תהייה, נכון, אנחנו מאמינים לתורה, מאמינים לחזל, אבל בשכל, קשה לקבל את זה. למה שזה יקרה? למה שעצי הסרק ייתנו פרי? מה פתאום? אנחנו רגילים לראות את האלה והאלון מאוד יפים. מה רע שישאר ככה? מה פתאום שהחיות יפסיקו לטרוף? מה ישתנה באותם ימים שיגרום לכל העולם להשתנות? מהו הגורם, הדבר האחד שפתאום יקרה באותם ימים, שכל העולם הזה ישתנה ונכיר עולם אחר שאנחנו בכלל לא מכירים? נתחיל. פרשת השבוע כרגיל, אם בחוקותיי תלכו, הפרשה שלנו נקראת פרשת הברכות והכללות, כי הפרשה שלנו מבטיחה היא פרשת המשכורת. פרשה בסך הכל יש שתי פרשיות כאלו בתורה, שהן פרשיות המשכורת. פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא יושב וכותב לנו תלוש. הוא אומר, חבר'ה, אם תעשו מה שאני מבקש, זה מה שאני נותן לכם בתמורה. רוב התורה זה ציוויים. ככה אמרתי וככה יהיה. אבל יש בתורה כמה פרשיות בודדות שבהן הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כסף. מדבר איתנו תכלס. הוא אומר, אם אתם תעשו מה שאני מבקש, זה מה שאני נותן לכם חזרה. ואצלנו בפרשה יש חמישה סוגי שכר. התורה מבטיחה, אם בחוקותיי תלכו, חמישה סוגי שכר, חמש משכורות או חמישה סעיפים במשכורת, הקדוש ברוך הוא מבטיח למי שילך בחוקותיו. הדבר הראשון, הצלחה מדהימה של האדמה, בואו נקרא מבפנים, אם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמורו, הדבר הראשון, ונתתי גשמיכם ביתם, ונתנה הארץ יבולה. הדבר הראשון, אם עם ישראל יקשיב לקדוש ברוך הוא, בארץ ישראל יהיה הרבה גשם. זה הדבר הראשון, והאדמה תצמיח פרי. הדבר השני, מה שאנחנו כל כך מחכים לו, ונתתי שלום בארץ. נמאס מהמלחמות, נמאס לרדוף אחרי האויבים, שקט ושלווה ביטחוניים, וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ. ההבטחה השלישית, ניצחון על האויבים. לא רק שיהיה פה שקט, אנחנו גם נרחיק אותם מן הגבולות. ורדפתם את אויביכם ונופלו לפניכם. זה לא יהיה שלום מתוח, שכל הזמן אתה במתח, שיכולים לשלוח לך קסה מעל הגדרות. אתה תרחיק את האויב מהגדרות, אתה תנצח אותו. הדבר הרביעי, והפרטי אתכם והרוויתי אתכם, יהיה פה בעזרת השם הצלחה דמוגרפית, עם ישראל יגדל ויתפשט לכל הכיוונים. והדבר האחרון והחשוב ביותר, השראת השכינה. ונתתי משכני בתוככם והייתי לכם לאלוקים. תקופה טובה שהקדוש ברוך הוא שורה בינינו. אם כן, זה חמישה סעיפי השכר שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו בימות המשיח. הדבר הראשון שהמפרשים מתעכבים עליו, וזה אמור להציק לכל אחד שקצת לומד חסידות, איפה הגן עדן? הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו מה? רגע, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו מה? אם תעשו מה שאני אומר, איפה יגיע השכר?
בעולם הזה.
כמו שאמרנו, החיות יפסיקו לטרוף, הצומח יצמח ביום אחד, הכל יהיה נהדר, הכל יהיה נפלא. מה הוא לא אומר? עולם הבא, גן עדן, הנשמות ישבו למעלה וזיו השכינה ויהנו. גם בכללות, אחרי הברכות מגיעות 49 כללות, רשימה מאוד ארוכה של כללות, כל הכללות הם בעולם הזה. יהיה רע פה, לא יהיה שלום ולא יהיה ביטחון וחס וחלילה, לא יהיה גשם. ולא רק שלא יהיו ילדים. האימהות תוכלנה את הילדים, קשה לחזור אפילו על הכללות, כללות הנוראיות שיש שם. מה המשותף להכל? הכל כללות בעולם הזה. התורה לא מדברת במילה אחת על העולם הבא. אם אתה קורא את התורה שבכתב לבדה, אתה לא יודע שיש חיים אחרי המוות בכלל. אם כן, הפרשה שלנו מדברת רק על שכר בעולם הזה, כמו שאמרנו. חיות, עצים, פרנסה, גשם, אין כלום מהעולם הבא. התורה לא מדברת על חיים שאחרי המוות. אז בסוגריים, מאיפה אנחנו בכלל יודעים שיש אחראים אחרי המוות? מאיפה יודעים שהנשמה נשארת קיימת ויש גן עדן וגיהנום? מאיפה אנחנו יודעים שיש דין של מעלה? אז אני רק אומר בסוגריים, זה לא נושא השיעור כדי להשלים את העניין, זה כתוב רק בנביא. זה לא כתוב בתורה. בנביא בספר שמואל יש שני סיפורים שהם המקור לנושא של חיים אחרי המוות, לא מהתורה שבכתב. תורה שבכתב לא מדברת על זה. תורה שבכתב היא תורת החיים, היא לא תורת המוות. רק בנביא יש עדות למה שקורה במוות. הסיפור הראשון זה הסיפור עם אביגיל. דוד ואביגיל. דוד המלך הייתה לו תקופה מאוד קשה בחיים, שהוא ברח משאול. שאול רדף אותו, רצה להרוג אותו, דוד התחבא במערות ובסלעים, לברוח. ואז דוד אסף מסביבו קבוצה של 10 נערים, שהיו הולכים איתו יחד לכל מקום, והם היו צריכים אוכל. הם שמעו שיש אדם עשיר גדול שקוראים לו נבל הכרמלי. הם אמרו, נבל חייב לנו, כי פעם עזרנו לו עם הרועי צאן שלו, הרגענו להם סחורה, שנבל ישלם. דוד שולח את הנערים לנבל, שייתן לנו סחורה. אבל הנביא מתאר אותו כאדם רשע בן בליעל, רשע וקמצן. כל כך עשיר, נערים יהודים מבקשים קצת אוכל, לא מוכן לתת להם. אז דוד רצה לעלות עליו עם הנערים שלו, לקרוא לו את הגדרות, להתפרע שם בשטח, להראות לו מה זה. אבל הנביא אומר שלנבל הייתה אישה חכמה, בלי לתאר. היא ניגשת לדוד ואומרת לו, תוותר לבעלי. בעלי יעזוב אותו, הוא חולה נפש, תעזוב אותו, אל תתעסק איתו. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. היא מבטיחה לו, השכר שלך יהיה בצרור החיים. במקום שבו צרורים החיים, ואת נפש אדוני ואת נפש בעלי, יקלענה בכף הקלע. זה הרמז שבימי הנביא דיברו על עולם אחר. דיברו, היא אומרת לדוד, דע לך, אתה לא תקבל את השכר שלך כאן, אתה תקבל את השכר שלך בעולם האחר, ובעלי שם יקבל את העונש שלו. נפש אדוני ונפש בעלי יקלענה בכף הקלע.
זה גם תעונש פה.
למעשה הוא קיבל גם פה, אבל זה המקור הראשון. 3 פרקים אחר כך, יש מקור מאוד מאוד בוטה ומאוד מאוד חזק, וזה המקור הכי חד שיש בתנ"ך, לנושא של חיים אחרי המוות. שאול רודף אחרי דוד ולא מצליח, ובמקביל הוא הולך ומתרסק. הוא מסתבך במלחמות עם פלישתים, והוא לא יוצא מזה, והוא מאבד את הכיוון. והפלישתים מתקרבים עליו וסוגרים על הארץ, ושאול לא יודע מה לעשות. והוא ממש בייאוש, הוא כבר בימים האחרונים שלו, והוא עושה מעשה נואש, מעשה שאסור לעשות אותו על פי ההלכה, ממש עבירה דאורייתא. הוא הולך לעין דור, בעין דור יש בעלת אוב. אישה שעושה סיאנסים. ככה הנביא מספר, זה המקור הכי חזק שיש בתנ"ך לכל הנושא הזה. הוא ניגש אליה ואומר לה, תעלי לי את הנשמה של שמואל הנביא. לשאול היה מורה רוחני. היה מנטור, היה מדריך שהדריך אותו כל החיים, ושמואל, הוא המליך אותו, הוא ליווה אותו כל החיים. שמואל מת, שאול נשאר לבד. צריך לנהל את המלחמה האחרונה בחיים לבד. הוא ניגש לאותה בעלת אוב בעין דור, ואומר לה, תתקשרי עם הנשמה של שמואל. תשאלי אותו מה אני צריך לעשות במלחמה, להיכנע, לתקוף, לברוח, מה אני צריך לעשות. והיא עושה את העבודה. יש המחלוקת במפרשים, האם היא העלתה את שמואל, או שהקדוש ברוך הוא הוריד את שמואל. איך שלא יהיה, באיזושהי דרך העבודה נעשית. ושמואל יורד, היא רואה את שמואל. והיא צועקת, הנביא מתאר שהיא צועקת כשהיא רואה את שמואל. למה? כי תמיד, ככה הנביא מתאר, אם אתם מפרשים את הערים, כשאדם יורד מלמעלה, הוא יורד עם הרגליים למטה. זה הדמות שרואים אותו. והיא ראתה את שמואל דווקא יורד עם הראש למטה. הפוך מהצורה הרגילה. אז היא הבינה שמי שמזמין את העבודה, שאול הוא המלך. היא אמרה, אם שמואל יורד עם הראש מלמטה, מלמעלה, כנראה שמי שעומד פה לפניי זה המלך, ולכן שמואל יורד בצורה כזאת. היא צועקת ואומרת, הנה שמואל, מה אתה רוצה? אז דוד אומר, אני רוצה לשאול, סליחה, שאול אומר, אני רוצה לשאול אותו, מה לעשות במלחמה? מה לעשות מחר? השמואל אומר, מחר אתה ובניך עימי. מחר אתה ויונתן, אתה והילדים, עימי יחד, עימי במחיצתי, עימי בגן עדן, זה היה הסימן שמחר שאול ימות. וכך היה. למחרת שאול מת בצורה הנוראה, שהוא נופל על חרבו, שהנער המלכי דוקר אותו. זה הרמז הכי חזק שיש בתנ"ך לנושא הזה שיש חיים אחרי המוות. שהנשמה נשארת קיימת, למרות שהגוף נגמר, הגוף הופך להיסטוריה, הנשמה באיזשהו מקום היא קיימת, באיזשהו עולם עליון, ואפשר לתקשר איתה. על כל פנים, הפרשה שלנו לא מדברת לא על גן עדן ולא על גיהנום, היא מדברת רק על העולם הזה. כמו ששי אמר, מה שהתורה, הרבי מדבר על זה מאוד בשיחות בצורה מאוד חזקה, מה שהתורה רוצה לומר לך, שהשכר והעונש הם לא למעלה, הם כאן. תדע לך, מי שמקיים מצוות, סוף סוף החיים שלו כאן הם יותר טובים. הגן עדן שלו כאן הוא יותר טוב. החיים האישיים שלו יותר טובים, החיים שלו בבית הם יותר טובים. יש לו יותר נחת מהילדים, יש לו יותר נחת מעצמו. מי שלא מקיים מצוות חלילה, אז גם הגיהנום שלו כאן בעולם. אז החיים האישיים שלו הם פחות יציבים ופחות מובנים לו. ויותר מזה, זה גם מביא ברכה. שיהודי עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז כפשוטו, ונתנה הארץ יבולה. אתה עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גומר לך חסד. יש על זה בגמרא סיפור מאוד חזק. הגמרא מספרת על רב הונא. בתחילת הש"ס למסכת ברכות. רב הונא היה אדם עשיר. היו לו כרמי יין מאוד משובחים, שהוציאו בקבוקי יין לכל האזור, וכולם ידעו, הכרמים של רב הונא זה המילה האחרונה. אבל יום אחד קרה אסון, ושם מודיעים לו מהמרתף, שכל המרתף החמיץ. 400 חביות יין. חביות של היקבים, זה חתיכת דבר. 400 חביות יין, זה הפסד אדיר, זה נזק מיליונים. הוא יושב בבית מדוכא, לא יודע איך התיושש, רבונה, אבל נזק כספי, זה נזק כספי. הוא יושב בבית בדיכאון, ואז באים החכמים לבקר אותו. החכמים אומרים לו, כמו חברים, חבר זה אומר את האמת, בלי לטייח. הם אומרים לו, רבונה, תעשה חשבון נפש. לא סתם מגיע לאדם כזה הפסד. נכון שאתה רבונה, אתה גדול הדור, אבל אם קרה לך כזה הפסד, צריך לעשות חשבון נפש. צריך לחשוב מה קרה שגרם לקדוש ברוך הוא להפסיד לך. אז רבונה עשה חשבון נפש והגיע למסקנה שהוא לא משלם להריס כמו שצריך. הוא טען שהאריס אשם, אבל בכל זאת הוא לא עומד בהסכם, שהוא הסכם עם האריס. הוא אמר, אני מקבל על עצמי לשלם לו את כל ההפרשים אחורה. להשלים את כל מה שאני חייב לו, למרות שהוא טען שהוא לא אשם, שהאריס אשם. אבל סוף סוף הוא לא עמד בחוזה, הוא אמר לחכמים, אני מקבל על עצמי לשלם לו הכל, והוא שילם לו הכל. והגמרא ממשיכה שבהמשך הוא החזיר לעצמו את החוב. אחר כך המחיר של היין התייקר והוא החזיר לעצמו את כל ההפסד שהיה לו. זאת אומרת, אקסיומה בחז"ל שיש קשר בין רוחניות לגשמיות. כשיהודי עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא ברוחניות, הוא גם זוכה ליותר ברכה. זה מה שהפרשה שלנו רוצה להדגיש. הגן עדן והגיהנום הם לא רק בעולם הבא. זה ברור, על זה הנביא ידבר ואת זה לא צריכים לדבר. החידוש הוא שהגן עדן והגיהנום הם כבר כאן. כשאתה מקיים מצוות, פשוט החיים שלך יותר יציבים, יותר רגועים, יותר ברורים, יותר מובנים. חס וחלילה להפך, אז הגיהנום הוא כבר כאן. נדבר בחיוב, זה הנקודה, זה השכר שהתורה רוצה להדגיש כאן, כאן, בעולם הזה, כאן כבר הקדוש ברוך הוא נותן את הגמול לאלה ששומרים את מצוותיו. על כל פנים, אנחנו רוצים לחזור לענייננו, למרכז השיעור ולשאול, התורה מבטיחה הבטחות מופלאות על ימות המשיח, אני רק אזכיר את מה שאמרתי, באותו יום שאתה זורע, באותו יום אתה קוצר, אילני הסרק ייתנו פירות, החיות יפסיקו להזיק, ותחיית המתים, המתים יקומו לתחייה. ואתה קורא את זה ושואל את עצמך, באמת, זה יכול לקרות הדברים האלה? ולמה? למה שזה יקרה? למה שהמתים יקומו? למה? תסבירו לי למה. משיח יבוא, אז מה אם משיח יבוא? אני מבין, נבנה את בית המקדש. למה המתים צריכים לקום? מה זה קשור בכלל למשיח? עצי הסרק יהפכו להיות עצי פרי. מה אכפת לי שהם יישארו עצי סרק? יש לנו בעיה עם הנבואות האלה על ימות המשיח. אנחנו לא מבינים אותם מספיק טוב, ולכן זה יוצר תחושה כאילו זה מין עולם, אתה יודע, אוטופי כזה. הנביאים בנו, ישעיהו בנה לנו עולם מושלם כזה. יש פה איזה היגיון. מה ההיגיון? למה שהעולם כל כך השתנה? באמת מהסיבה הזאת, בשביל שהתמונה תהיה שלמה, צריכים להציג את כל הכיוונים. יש מפרשים שמצמצמים את הניסים. הרמב״ם, הרמב״ן בפרשתנו, הרמב״ם חוזר על זה בכמה מקומות, באיגרת תחיית המתים, בפירוש המשניות, בספר ההלכה שלו, הרמב״ם מאוד חזק עם העניין הזה, מצמצמים את הניסים. לא כצעקתה. בואו נראה איך אפשר להסביר הכל. הרמב״ם היה גאון בלהסביר הכל בדרך טבעית, בדרך מיושבת. שום דבר לא הבהיל אותו. החיות לא יטרפו? הוא אומר, בטח שהם לא יטרפו. יהיה כזה שפע, שלא הם צריכים לטרוף. יהיה כל כך הרבה פשוט, כל כך הרבה תבועה, וכל כך הרבה אוכל, שהם לא צריכות לטרוף אף אחד. הם יהיו רגורות, הם יהיו שלבות. למה פרות טרופות בני אדם? סליחה, למה חיות טרופות בני אדם? כי אין להם אוכל, אז הן פורצות למקום יישוב. אבל אז יהיה כל כך הרבה אוכל שהם לא יטרפו. אומר הרמב״ם, אין פה שום נס. לא יהיה שינוי מנהגו של עולם. הכל משל וחידה. למה הם יפסיקו לטרוף? הם לא ישתנו, הם בטבעם יישארו טורפות. רק יהיה להם כל כך הרבה אוכל שהם לא יצטרכו לטרוף. למה הוא אומר, למה האדמה, אנחנו נותנים על האדמה כאלה נבואות יפות? הגמרא אומרת בסנהדרין, לא הזכרתי את זה, שעתידה האדמה להוציא גלוסקאות. מהאדמה יצאו עוגות, עוגות מוכנות. מה זה? אם אומרת המשיח, האדמה תוציא עוגות מוכנות, זה נשמע כזה הזוי. אומר הרמב״ם, לא, אתה לא מבין מה כתוב. הכוונה שזה ילך כל כך קל, שיגידו האנשים, אתה יודע, הבן אדם הזה, הוא מוציא זהב מהאדמה. זה רק ביטוי, זה רק משל, אומר הרמב״ם. יוציאו כל כך מהר ויצמיחו כל כך מהר, ובלי היזע והעמל והקושי של היום, בלי העצבים, שזה יהיה מטבע לשון, יאמרו, אתה יודע, בן אדם הזה מוציא עוגות. הוא לא מוציא חיטים, הוא מוציא עוגות מוכנות. זה ביטוי, זה מטבע לשון. ככה הרמב״ם רוצים לדחוק בכמה, לפרש בכמה מקומות, כדי לצמצם את הנס. כי אנחנו לא מבינים. מה פתאום שיקראו כאלה ניסים? מה הוא נקרא? הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק חלק בסנהדרין, הוא אומר ככה. אין במובא מספר 3. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שחרור משעבוד מלכויות בלבד. אומר הרמב״ם, הדבר היחיד שישתנה בימות המשיח, שנהיה עצמאים. לא נהיה תחת הגויים. יהיה מלך ישראל, מלך המשיח, שישלוט עלינו, כל עם ישראל יעלה לארץ ישראל, מקבץ את חיי ישראל, וזהו. את הגויים לא נצטרך לראות יותר. לא נהיה מודאגים יותר מה קורה במקומות אחרים, שיעבוד מלכויות, נשתחרר מזה. מה עם כל הניסים שהנביאים מבטיחים? מהרמב״ם לא כצעקתה, זה הכל דברים טבעיים, ולא, שום דבר לא ישתנה, העולם לא ישתנה. ובואו נקרא. ואכן יהיו בימיו עשירים ואביונים, גיבורים וחלשים. אומר הרמב״ם במילים בוטות, יהיו עשירים ואביונים, יהיו גם אז עניים. רק מה? אלא שבאותם הימים יהיה נקל מאוד על בני האדם למצוא מחייתם. עד שבעמל מעט שיעמול האדם יגיע לתועלת גדול. מה שישתנה אז, היזע. הבזעת הפך תאכל לחם את זה הקדוש ברוך הוא ייקח מאיתנו. זה שאמר אדם כל כך צריך להתאמץ, ועובד בעשר עבודות, ועשר פעמים עושה דבר עד שהוא מצליח להגיע למשהו, זה לא יהיה. אתה תעבוד ותצליח, תראה נחת. אז אנשים כל כך ייהנו מהמצב הזה שיאמרו, אתה יודע, האדמה הוציאה לי עוגות. היא הוציאה לי זהב, לפעמים אתה מתאר אדם שיש לו ברכה בידיים. אתה אומר, הוא מוציא זהב מהאדמה. מה, אתה מתכוון שהוא באמת מוציא זהב מהאדמה? אתה מתכוון שהולך לו טוב בחיים, שהולך לו בקלות. אומר הרמב״ם, כל הביטויים האלו, סליחה, אני רק רוצה פשוט להקצין את הדברים שהי, כל הדברים האלו, אומר הרמב״ם, זה רק ביטויים, זה מטבעות לשון. אלא שבאותם הימים יהיה נקל מאוד על בני האדם למצוא מחייתם, עד שבעמל מעט שיעמול האדם יגיע לתועלת גדול. ולכן אמרו בגמרא שעתידה אדמת ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת, להוציא גלוסקאות, עוגות ופויות, לפי שדרך בני האדם לומר, כשימצא האדם דבר מוכן ומזומן, פלוני מצא פת אפוי ותבשיל מבושל. זה ביטוי כזה. האדם הזה מוציא עוגות מהאדמה. הוא מוציא לחמים מהאדמה. כלומר, אדם שהולך לו בחיים. שי, אל תכעס, אני רק קורא עוד שני קטעים כדי פשוט להקצין את העמדה הזאת. והרמב"ם ממשיך עם זה באיגרת חיית המתים שלו. הוא צריך להסביר איך בעלי החיים יפסיקו לטרוף. זה הרי נס מדהים. אתה תעמוד מול הנמר או מול הזאב וגר זאב עם כבש, והזאב לא יטרוף את הכבש. אומר הרמב"ם, כי הזאב לא ירעב. לא כי הוא יפסיק להיות זאב. אם הוא ירעב, הוא יחזור להיות זאב. הוא פשוט לא ירעב. זה עניין טבעי. יהיה כל כך הרבה שפע וכל כך הרבה תבועה, שלמה לא לטרוף את הכבש? נותנים לו. השומר שגם אחרת נותן לו אוכל. למה הוא צריך להתחיל? למה הוא צריך להזמן? משום שירבה היישוב ותשמן הארץ, לכן ימעטו בעלי החיים לטרוף, זה את זה. והרמב״ם בפרשתנו ממשיך עם העניין הזה, פרשת בחוקותיי. כי בהיות הסובה וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם, לא תבואנה חיות ביישוב. יהיה פה בארץ כל כך הרבה אנשים. כל עם ישראל יעלה לארץ. יהיה כזה שפע. אז החיות לא יבואו לפה מלכתחילה. אם כן, כל המגמה של המפרשים האלו, ואני אקרא את המובאה הבאה, והיא הכי חזקה והכי מפורסמת, עם זה הרמב״ם בעצם מסיים את ספרו. על הלכות מלכים פרק י"ב, ממש אחת ההלכות האחרונות בחיבור הגדול של הרמב״ם. אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה חידוש במעשה בראשית. אלא עולם כמנהגו נוהג. זה אותו עולם שאנחנו מכירים. היי, נאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ? משל וחידה. זה הכל מטבעות לשון, אומר הרמב״ם. שמה? מי זה הזאב והכבש? הזאב, זה הגויים. הכבש זה עם ישראל, נכון? אנחנו כבשה בין 70 זאבים. אז הוא אומר, יהיה שלום בין העמים. שלום בין האומות. האומות לא יעשו לנו שום דבר. אז הביטוי זאב עם כבש זה לא אמיתי. לא שהזאב יחיה עם הכבש בכלוב, זה לא ייתכן. הזאב עם כבש הכוונה שהאומות, שהאום יפסיק לרדת עלינו. הם ירדו לגנות אותנו פעם בשנה, לא פעם ביום. הם יפסיקו כל היום להתעלק עלינו ולהתעסק איתנו. אנחנו נתעסק עם צפון קוריאה, לבעיות אמיתיות. עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי גויים המשולים כזאב ונמר, ויחזרו כולם לדעת האמת ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל. אם כן, המגמה של הרמב״ם והרמב״ן היא לשאול את מה שאנחנו שואלים. מה פתאום שהעולם ישתנה? אז בסדר, אז משיח בא, אז הוא בונה את בית המקדש. לכן צריך שהחיות ישתנו? שעצי הסרק ישתנו? מה זה קשור? אז הם מנסים למצוא צידוקים טבעיים למצב הזה. עכשיו שי, אתה בטח רוצה לשאול, האם זה מניח את הדעת? האם ההסברים האלו של הרמב״ם והרמב״ן פותרים את הבעיה שלנו?
לא.
לא, למה לא? נו, קודם כל רק נזכיר את מה שהרמב״ם והרמב״ן אמרו, אמרנו, הם מצמצמים את הניסים ואומרים, הכל יהיה בדרך הטבע. האם זה אפשרי? זה לא אפשרי משתי סיבות מה שהרמב״ם והרמב״ן אומרים. א', מה עם תחיית המתים? אם נסבור את זה כפשוטו, זה הנס הכי עצום שיכול להיות, ואת זה הרמב״ם לא הסביר. והדבר השני, עוד הבטחה אחת שכתובה אצלנו בפרשה, הרמב״ם והרמב״ן לא התייחסו אליה. שעצי הסרק יהפכו להיות עצי פרי, יש נס יותר גדול מזה. שעצי האקליפטוס יהפכו להיות עצים שנושאים פירות, אז לזה הרמב״ם והרמב״ן לא התייחסו. לכן הרבי אומר דבר מאוד יפה, זה שי, על מה שאתה אמרת. הרבי אומר דבר מאוד מאוד חזק. מה גורם לרמב״ם להתעקש כל כך למזער את הניסים? אומר הרבי, לא כי הרמב״ם חושב שזה לא יהיה. ברור שהניסים יהיו, לא ייתכן אחרת. תחיית המתים זה הנס הכי גדול. ברור שיהיה שינוי מנהגו של עולם. הרמב״ם רוצה להבדיל בין התפקיד של משיח לתפקיד של הקדוש ברוך הוא. כשמשיח בא, הוא לא אמור לעשות ניסים. משיח הוא אדם, הוא לא אלוקים. אדם אמור לעשות דבר אחד, להעיף את הוואקף מהר הבית ולבנות את בית המקדש. זה התפקיד של משיח. למה זה חשוב לנו בית המקדש? כדי שנוכל להקריב קורבנות, נוכל לעשות מה שאלוקים ציווה אותנו. אומר לך הרמב״ם, מה? ירד מלמעלה, אבל חלקו יהיה בידי אדם. אומר הרבי רעיון מאוד חזק, הרמב״ם לא מתכוון שלא יקרו הניסים. כמו שראינו, חז"ל מדייקים את זה מן התורה, ותחיית המתים זה נס הכי גדול, שהרמב״ם עצמו קובע אותו בי"ג עיקרים. בי"ג עיקרים של הרמב״ם כתוב נס תחיית המתים. מה שהרמב״ם אומר לך הוא, אדוני, לא משיח צריך לעשות את זה. גם אם משיח לא יעשה את זה, הוא גם יהיה משיח. משיח צריך לבנות את בית המקדש, זה המבחן שלו. אם הוא אומר, אני לא יכול על הוואקף, אני מפחד מה-BBC, זה לא משיח. זה צחוק, זה אני ואתה. מה שהוא צריך לעשות זה לבנות את בית המקדש. למה חשוב בית המקדש? כדי להחזיר את מצוות התורה. כל השאר, אומר הרבי, זה בעצם מה שהרמב״ם רוצה להגיד לך, זה יהיה בימות המשיח. אבל זה כבר הקדוש ברוך הוא יעשה. זאת תהיה תקופה יותר מאוחרת. אחרי שמשיח יבנה את בית המקדש, יקבץ לפה את נדחי ישראל, הקדוש ברוך הוא ישנה טבעו של עולם. זאת לא הגדרה של משיח, זה בוודאי יהיה תקופה יותר מאוחרת, גם הרמב״ם מודה בזה, אבל לא זה ההגדרה של משיח. ולרמב"ם יש ראייה, כמו בן קוזיבה, בר כוכבא, רבי עקיבא האמין שהוא משיח, בר כוכבא עשה רק דבר אחד, ניסה לסלק מפה את הרומאים ולבנות את בית המקדש. הוא לא בנה, הוא לא עשה ניסים, הוא לא שינה מנהגו של עולם, החיות לא הפסיקו לטרוף. אומר הרמב"ם, כי זה לא תפקידו של משיח. תפקידו של משיח זה לעשות מה שאדם עושה, לבנות את בית המקדש. כל השאר הקדוש ברוך הוא יעשה בהמשך, ועל זה הרמב"ם לא מדבר. אבל נחזור לענייננו, אם כן, השורה התחתונה היא, אומר הרבי, כולם מודים, גם הרמב"ם והרמב"ן, שיהיו ניסים מדהימים, שיהיה שינוי מנהגו של עולם, כי תחיית המתים זה הנס הכי גדול, והצי הסרק ייתנו פרי. ואנחנו חוזרים לשאלה המרכזית שלנו, למה שזה יקרה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא ישנה סדרי עולם בכזאת רמה, שפתאום העולם שלנו ישתנה ונכיר עולם אחר? מה העניין? אני רוצה לומר רעיון עצום, רעיון שכתוב במאמרים של הרבי, גם בשיחות אחרות, וזה המהות של ימות המשיח. זו הבשורה, שי הזכיר את זה בחצי משפט, זאת הבשורה של ימות המשיח. ובהקדים, לפני כמה שנים נכנסתי פה לחנות בהרצל, לקנות מכשיר חשמל, מכשיר חשמל גדול. אני נכנס, היה יום חם, כולם עצבנים, מזגן שבלו עבד, ושם בתוך החנות בלגן, צעקות, צרחות. מה, עומד לקוח, מתווכח עם המוכר, צרחות. הוא קנה פה לפני שנתיים מכונת כביסה. המכונה הפסיקה לעבוד, המנוע מת. אחרי שנתיים המנוע מת. בא לקוח, אומר, שמע, שילמתי 5,000 שקל. תן לי מכונה חדשה, תחליף את המנוע. המוכר אומר לו, עבדה שנתיים, תגיד תודה, מה אתה רוצה ממני? ככה מתווכחים, מי צריך לשלם מהון להון כרגיל. ואז אותו קליינט אומר למוכר טענה שנכנסה לי למוח. אומר לו, תשמע אדוני, אני הייתי פה לפני שנתיים. והתלבטתי איזה מכונה לקחת, הייתה לי מכונה ב-2,000 שקל, סינית, ואת המכונה הזאת גרמנית ב-5,000 שקל. מה אתה אמרת לי? אמרת לי, תשמע אחי, הסינית תחזיק שנתיים ותמות. הגרמנית תלווה אותך לבית אבות. אז לקחתי אותה הגרמנית, כי היא תלווה אותי לבית אבות, היא תעבור 30 שנה. מכונה כזאת לא אמורה למות אחרי שנתיים. זה בדיוק הרעיון. כשאנחנו מסתכלים על העולם שלנו, רואים שזה עולם שברא אותו הקדוש ברוך הוא, הבורא המושלם והשלם והאינסופי. כשבורא כמו הקדוש ברוך הוא להבדיל, סליחה על הדוגמה שהבאתי קודם, כשבורא כמו הקדוש ברוך הוא, הבורא האינסופי, בורא אדם. הוא אדם שאמור למות אחרי 80 שנה? זה נורמלי? כשהקדוש ברוך הוא בורא אדם, זה אמור להיות נצחי, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, נכון? אמור להיות נצחי כמו הקדוש ברוך הוא, כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו. תגיד לי, מישהו פה היה קונה דירה מקבלן, שהקבלן אומר לו מראש, תראה, הבניין הזה מחזיק 80 שנה. עוד 80 שנה הוא מתמוטט. מי שהיה קונה ממנו? לא היה קונה. אז הקדוש ברוך הוא, הבורא השלם והמושלם, כשהוא בורא דבר, למה האדם מחזיק מעמד רק 80 שנה? למה הוא מת אחר כך? לכאורה, היינו צריכים להיות נצחיים כמו. מה התשובה על זה? מה ששי אמר. שהאדם שאלוקים ברא, הוא באמת אדם שחי לעולם. למה אנחנו מתים? כי אנחנו הרסנו את העולם. כי בא לכאן אדם הראשון, וחטא בחטא עץ הדעת, והרס את העולם. וזה הרעיון של ימות המשיח. בימות המשיח אנחנו נחזור לעולם שאלוקים ברא, לא לעולם שבני האדם הרסו. בואו נבחן רגע את העולם שאלוקים ברא, ונראה שזה כל מה שכתוב כאן. כל ההבטחות שכתובות כאן, תחיית המתים, חיי נצח, עצי פרי, אין עצי סרק, עצי פרי, והשבעתי חיה רעה מן הארץ, זה העולם שאלוקים ברא בבריאת העולם. אין פה שום הפתעה, שום שינוי. אומר הרמב״ם, לא יהיה שינוי, נכון, לא יהיה שינוי. כי בסך הכל נחזור למה שהיה. נחזור לעולם שהיה לפני שהרסנו אותו. זה הרעיון של ימות המשיח. שאלנו, מה פתאום יהיו כאלה ניסים? העולם נראה כל כך יציב. כי העולם הזה זה לא העולם שאלוקים ברא אותו. זה עולם פגום. הקדוש ברוך הוא האינסופי ברא עולם אחר. וזה הרעיון של ימות המשיח. ובואו נחזור דבר דבר. נתחיל עם החיים. האדם רוצה לחטוא בחטא צדת. מה האלוקים אומר לו? אם תאכל ממנו, ביום אכולך ממנו, נו מה המשך? מות תמות. אם תאכל תמות. מה שמע? אם לא היה אוכל, היה חי עד היום. נכון? אם הוא לא היה אוכל, הוא היה חי חיי נצח. זה האדם שאלוקים ברא. אלוקים ברא אדם כמור. אדם שאמור לחיות לעולם. בא אדם הראשון, חטא בחטא צדת, מילא את העולם באגו, אלוקים אמר, עדיף שימות מהר. שלא יישאר לנצח עם האגו שלו. אז הוא נתן עונש, הרב גירש אותו מגן עדן, והרג אותו ואת הילדים שלו. אבל בבסיס, בבייסיק, האדם שאלוקים ברא, הוא אדם של חיי נצח. בואו נלך אל העצים. וזה רמב"ן, דווקא אותו רמב"ן, בואו נראה איזה יופי, והוא מדייק את זה מהתורה וזה כל כך חזק. כשאנחנו קוראים, מה? איזה יופי. כשאנחנו קוראים בפרשת בראשית על העצים שאלוקים ברא, אין שם רמז על עצי סרק. כל מה שיש שם זה עץ עושה פרי למינהו. אלוקים ברא ביום, באיזה יום נבראו העצים? ביום רביעי לבריאה. שלישי לבריאה. כשהוא ברא את העצים, הוא ברא רק עצי פרי. הכל היה ירוק. רק תפוזים, רק קלמנטינות, רק קיווי, הכל היה נעים. לא היה עצי סרק בכלל. למה? כי אלוקים עושה סחורה א' א'. אלוקים לא עושה סוג ב'. לא נותן עצים שלא עושים, לא נותנים פרי. מה הקטע בעץ הזה? הוא נותן רק עצים משובחים. מה קרה? האדם חטא בחטא צדעת, אז אלוקים אמר, אני לא מעניש אותך, אני מעניש את האימא שלך. מי האימא של האדם? האדמה. כי ממנה באת. אומר שם רשי, שכשילד חוטא, את מי מקללים? את השדיים שהוא ינק מהם. נכון? ככה אומר רשי. מקללים את האימא שהכילה אותו, שהביאה אותו לעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקלל את האדמה, שהאדמה הזאת עכשיו תהיה פגומה, היא לא תוציא עצי פרי, תוציא עצי סרק. הרעיון של ימות המשיח זה להחזיר את העולם למצב הטבעי שלו לפני שהיה בוחת. לפני שהגיע האגו וקילל אותו. בואו נראה איזה יופי הרמב"ן מדייק את זה בתוך הלשון של התורה, זה פשוט מפורש, כמובן מספר 4. תדשי הארץ דשא עץ פרי עושה פרי למינו. ככה אומרת התורה שם בבריאת העולם. ואני תמה, איך לא הזכיר הכתוב אילני הסרק? איך ציווה בעצי פרי לבדו? אלוקים אומר שתדשי הארץ דשא עץ פרי. עושה פרי, פעמיים היא אומרת את זה. ומה עם האקליפטוס? מה עם האלה והאלון? מי נטע אותם? אולי מזה למדו רבותינו שאף אילני סרק עשו פרי? לא היה אילני סרק, היה רק עצי פירות. ואותו דבר אומר הרמב"ן עצמו לגבי העניין של שהחיות לא טרפו זו את זו. כשאלוקים ברא את החיות, הוא לא ברא אותם עם רוע. הוא לא ברא אותם אכזריות. מה הם אכלו? זה כתוב באותו פרק שם, פשוט אנחנו לא שמים לב לזה. הם אכלו עשב. הם לא אכלו בעלי חיים בכלל. הם לא אכלו בשר. כשאלוקים ברא את בעלי החיים, הם היו בטבע לאכול רק עשב. הם לא היו רעות ולא אכזריות ולא קנאיות, לא שום דבר. מה קלקל את העולם? חטא צדעת קלקל את העולם. כשאלוקים אמר לאדם, אתה תמות, אז לחיות היה מותר לטרוף אותו. אם לחיות היה מותר לטרוף אותו, הם התמלאו באכזריות וגם התחילו לטרוף אחת את השנייה. שי, סליחה, אני רק אקרא בפנים. ממשיך הרמב"ן לגבי הטרף, לגבי הרוע של בעלי החיים. והנה בבריאתו של עולם נאמר בחיות שניתן להם העשב לאוכלה. דכתיב, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים את כל ירק עשב לאוכלה. ואמר הכתוב, ויהי כן, כי הוא הטבע שהוא שם בהם לעד. אם כן, אין קושייה על ימות המשיח. אמרנו, זה נראה הזוי, הימים האלה של ימות המשיח. מה פתאום שהעולם משתנה? העולם כל כך יציב וכל כך קבוע. העולם לא משתנה. העולם חוזר למקום שבו הוא היה. היום יש חטאים, אז העולם מקולקל. בימות המשיח, את רוח הטומאה, אוויר מן הארץ. הקדוש ברוך הוא ייקח מהעולם את היצר הרע. יש איזה סיפור בגמרא במסכת סוכה, שהקדוש ברוך הוא יעשה סעודה לצדיקים, ואז יביא את היצר הרע לשולחן, וישחוט אותו. זה ימות המשיח. ימות המשיח זה שלא יהיה רע. לא יהיה אגו. יהיה רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, וראו כל בשר כפי השם דיבר. אם אין רע, אז למה שיהיה מוות? כל המוות הוא עונש, אבל אנחנו בבסיס יכולים לחיות לעולם. התאים שלנו יכולים להתקיים לעולם, יש להם את היכולות. רק מה? יש לנו רע שאוכל את התאים, יש לנו אגו שאוכל אותם. אז הקדוש ברוך הוא ייקח מאיתנו את האגו ויקח מאיתנו את הישות, ואז נחזור למצב הטבעי שלנו, שהאדם חי לעולם, שהחיות הן שלבות ורגועות, והעצים הם עצים מושלמים, הם עצים שנותנים פרי. אני אסיים בקטע ממאמר של הרבי, בילה המוות לנצח תשכ"ה. בריאת האדם לכתחילה הייתה באופן שיהיה חי לעולם. ולכן הצטווה שלא לאכול מעץ הדעת, כדי שלא ימות. כי על ידי החטא יתערב הרע באדם, ואם יהיה חי לעולם, גם הרע יהיה קיים לעולם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תאכל מהעץ, כדי שתוכל לחיות לעולם, זה הבסיס שלך. ולכן לעתיד לבוא יהיה בלעם מוות לנצח, כי יתבטל הרע, מוות הרוחני, ועל ידי זה יהיה במילא בלעם מוות כפשוטו. אני אסכם. כל הנבואות של הנביאים, וכל מה שנרמד אצלנו בפרשת השבוע, זה לא חידושים ולא המצאות, זה בסך הכל אמירה. להחזיר את העולם למצב הבסיסי שלו, ללחוץ ריסט, להוציא את כל הקלקולים שקלקלנו פה, להחזיר את העולם למצב הבסיסי, בלי חטא, ואז האדם חי לנצח. החיות שלבות וגם העצים עושים פרי. על סיפור שמספר על ימות המשיח בזמן הזה. מישהו פה הביא דוגמה שתחיית המתים הייתה בזמן הזה, ואתה אמרת שגם האדמה מצמיחה מהר בזמן הזה. סיפור על הרעיון הזה, שכבר היום כשיש פחות רע, אז יש יותר חיים. רבי המערש, הרבי הרביעי לבית חב"ד, הוא חי בתקופה שהיו ברוסיה קולוניות. והיו הרבה חסידים שגרו אצל הפריצים ועבדו אצלם באדמות, איבדו להם את האדמות. אחד הפריצים היה אדם מאוד טוב בטבעו, ונתן לחסידים הרבה עבודה והרבה פרנסה, אבל הוא היה מאוד חולה ומאוד חלוש. וכשהוא הזדקן הוא כבר לא עבד באדמה. והוא הביא שהוא מנהל עבודה גוי, שינהל את העסק. אותו מנהל היה אדם קשה מאוד בטבעו ושונא יהודים, והתחיל להקשות על החסידים את החיים. גם הוסיף להם שעות עבודה, גם העלה להם את השכר שהם צריכים לשלם, וזה היה בלתי אפשרי. הם פשוט מצאו את עצמם לא עומדים בתנאים, והוא איים לסלק אותם מהעבודה. אחד החסידים החליט לנסוע לרבי המערש ולבקש ממנו ברכה, לבקש ממנו עצה, מה עושים? הרבי אמר לו, תשמע, אני מכיר את הפריץ הזה, את הפריץ שלכם, הבוס שלכם, אני מכיר אותו. הוא מטפל אצל אותו רופא שאני מטפל אצלו. הרבי המערש היה אדם מאוד חולני. הוא מטפל אצל אותו רופא שאני מטפל אצלו. והרופא הזה אמר לי שהפריץ הוא מצב מאוד קשה, שהוא עומד למות. תשמע, תחזור אליו ותגיד לו שהרבי אמר ככה, שאני מוכן לעשות איתו הסכם. למרות שהוא במצב מאוד קשה, אני מוכן לעשות איתו הסכם. על כל משפחה יהודית שהוא ייתן לה פרנסה, אני מבטיח לו חודש חיים. תלך אליו, תגיד לו. בסדר, אותו יהודי חזר חזרה לאחוזה, חיכה לפריץ שיצא החוצה, אבל הפריץ לא יצא כי הוא היה מאוד מאוד חולה. אחרי כמה ימים הוא יצא לטיול קטן בחצר. מהר אותו חסיד ניגש אליו, רץ אליו ואמר לו, תשמע, אני הייתי אצל הרבי. הוא אמר שהוא מכיר אותך, פרופסור ברטנסון, אתם מטפלים אצל אותו פרופסור. והרבי הבטיח שעל כל משפחה יהודית שתיתן לה פרנסה, תתקבל חודש חיים. הפריץ מאוד התרגש מזה, הוא אמר, לך תעשה חשבון, כל המשפחות היהודיות שגורות אצלי במחוז, ותחזור אליי עם הרשימה. חזר 160 משפחות. הפריץ אומר, תגיד לרבי שאני מתחייב לתת עבודה לכולם. בסדר. חלפו 14 שנים. הרבי כבר הסתלק לבית עולמו. והפריץ הזה חי 14 שנים, ופתאום נעשה חולה. נעשה מאוד חולה. והוא עמד למות. הוא קרא לאותו חסיד, החסיד הזה עוד חי, והוא אומר לו, לפי החשבון שלי, הרבי חייב לי עוד שנה וכמה חודשים. אז אני מבקש ממך שתלך לרבי ותגיד לו שהוא לא עומד בחוזה, אני עומד למות והוא חייב לי עוד שנה וכמה חודשים. אבל הרבי כבר הסתלק מהעולם. אז אותו חסיד נסע ללובביץ', לקבר של הרבי המערש, לאוהל שלו, להתפלל בשביל להגיד את מה שהפריץ אמר, ששלחו אותי לפה להגיד שהרבי חייב לפריץ עוד שנה וכמה חודשים. מאיפה אנחנו יודעים את הסיפור הזה? כי הרבי הרייץ, שהוא סיפר את הסיפור, הרבי הקודם, הוא היה ילד. והוא מספר שהוא ראה את החסיד מגיע לאוהל. הוא שאל אותו בשביל מה באת? הוא אומר, באתי לדבר עם הרבי ולהגיד לו שהפריץ תובע עוד שנה וכמה חודשים. והרבי הרייץ מסיים בזיכרונות שלו שכך היה. הפריץ הזה סיים את כל התקופה וחי, עוד יותר מהרבי שהבטיח לו את ההבטחה, הוא חי את כל התקופה. זה הפירוש, מה שהרבי אומר כאן במאמר בילה המוות לנצח, שכל המוות הוא תוצאה של האגו, הוא תוצאה של הרוע. כשיש פחות רוע, אז גם יש יותר חיים.